שלום למתעניינים בתולדות חכמינו, כאן בנימין הולצמן, ואנחנו מדברים היום על המהר"ם משיק. אני אעיר שבגדול מה שאני מנסה בסדרה הזאת, כבר הסדרה הרביעית שלנו, לגשר בין בית המדרש לדמויות ההיסטוריות, שמות שהלומדים מכירים שידעו עליהם, על תקופתם, על הדברים העיקריים שהם עסקו בהם. אבל משהו שאני מגלה בעיקר בשיעורים האחרונים, זה שהשמות שלי נראה שהם מוכרים, אז מאזינים אומרים לי שהם שמחו להכיר ולדעת עליהם, שהם לא הכירו אותם לפני השיעור. זאת לא הייתה כוונתי, אבל אני חושב שזה מגזרי, לא יודע איך להגיד, אצלנו בציונות הדתית פחות מכירים את האחרונים מהמאה ה-19, לי הם מוכרים לגמרי מעולם ההלכה. אז יכול להיות שפה כמחנכים אנחנו צריכים לעשות איזושהי תשובה. בכל אופן היום נדבר באמת על אחד מגדולי הפוסקים, המשיבים, שחשובים להלכה עד היום במאה ה-19. אז המהר"ם משיק נחשב הונגרי. אני אגיד איזשהו משפט שאנחנו נזכיר בשיעור הזה, נדמה לי, 5-6 מקומות שכולם נתפסו כהונגריה בזמנם, באמצע המאה ה-19, וכולם היום לא בהונגריה. הונגריה הייתה, ודאי שהייתה חלק מאוסטרו-הונגריה, אבל בכלל התרבות ההונגרית הייתה על שטח הרבה יותר גדול מאשר הוא היום. וכשאני אומר בשיעור הזה הונגריה, אז הכוונה להונגריה בתודעה של היהודים, ולא למי שמסתכל היום על המפה. אז המהר"ם שיק נולד ב-1807. העיירה שלו נקראת ברז'ובה גם היום, וגם, להבדיל, זה ברז'ובה משהו, ברז'ובה פוד ברדלום. אבל גם הוא עצמו, חתימתו הרגילה היא בדרך כלל משה איש שיק מברז'ובה. באיות אידי, ולכן זה שם המקום. אתם תראו למשל בוויקיפדיה ובעוד כל מיני ביוגרפיות שכתוב שהוא נולד בבירקנהיין, אז יש מקום בגרמניה שנקרא בירקנהיין, לא מדובר על זה, וזה גם לא טעות, כי על העיירה הזאת היה גם שם גרמני והוא אכן בירקנהיין, ובאמת יש פה עיירות עם שתי שמות או אפילו שלוש לפי המדינות ששלטו באזור, אבל אני חושב שאין שום סיבה לקרוא למקום בשמו הגרמני, כשגם השם היום וגם השם שהוא בעצמו השתמש היה השם ברז'ובה, או איך שרוגים את זה. היום העיר נמצאת, העירה, בסלובקיה, ועוד מעט נדבר על פרשבורג, כמובן, שבירת סלובקיה, אז אולי האזור הזה שהיה פעם הונגריה והיום הוא סלובקיה. היותר מבוגרים בין השומעים זוכרים בכלל את צ'כוסלובקיה. בכל אופן, המהר"ם שיק, שם אביו יוסף, יוסף שיק, שם משפחה כבר כמה דורות, זה לא ראשי תיבות, אמו נקראת רבקה לבית פרנקל, ואביו לא היה רב מפורסם וגם לא עשיר מפורסם, וגם לא החותן שלו, של המהר"ם שיק. וזה אומר שהוא בא משום מקום, מנוהר. ממש אפשר לחלק את הסדרה הזאת לאנשים שמה שנקרא תורה מחזרת אחר הרסניה שלה, שאנחנו מצפים מהם, שאבא שלהם היה הרב, שהם הם, הם, הם המשיכו את המסורת, והייחוס מאוד מדובר. המהר"ם שיק הגיע לגדלותו בזכות תורתו, וגם בזכות קשרים לחתם סופר, שהם בעצמם היו רק בזכות תורתו וגדלותו. הוא לא הביא איתו שום דבר מהבית, מסבב, למרות שכן יש איזה רב שהיה סבא של סבא שלו בשם שיק. בכל אופן הוא מתייתם מאביו, לא רק שהוא לא בא מרב מפורסם, הוא גם יתום, כנראה בסביבות גיל 6, אמא שלו שולחת אותו לתלמוד תורה בהתחלה, ואחר כך בגיל 11 הוא נשלח לדודו, רבי יצחק פרנקל, שהיה אב בית דין בעיירה שכן השם הרווח שלה הוא הגרמני, פראונקירכן, שם הוא לומד כנראה 3 שנים וחוזר לברז'ובה, אבל בגיל 17 הוא עובר לפרשבורג. פרשבורג, השם היהודי, היום כמובן ברטיסלבה, בירת סלובקיה. ושם הישיבה המפורסמת, מרכז הישיבה הגדולה בהונגריה, באותו דור, הרחבנו בזה בדור, בשיעור על החתם סופר, חתם סופר, הישיבה כבר הייתה לפניו, אבל הוא הופך את הישיבה הזאת לישיבה חשובה מאוד, שדור שלם של רבני הונגריה גדלים בישיבה הזאת. נעיר שברז'ובה סמוכה לברטיסלבה מצפונה, שעה ומשהו נסיעה, ופראונקירכן מדרומה, גם בערך אותו מרחק, אין פה הבדל גיאוגרפי גדול. מגיל 17 עד גיל 20, המערם שהיא לומד אצל חתם סופר, ישיבה גדולה, אבל למרות שהישיבה גדולה, החתם סופר, יש לו יחס אישי לתלמידים, ותלמידים מוכשרים, הוא מזהה, ונותן עינו עליהם, ומקרב אותם, והם אפילו חלקם אוכלים אצלו. אני מזכיר, דבר שכבר עברנו כמה פעמים, שתלמידי הישיבות אז אוכלים ימים, הם אוכלים אצל בעלי הבתים בעיר, ולנים אצל בעלי הבתים בעיר, כשבישיבות ליטה באותו זמן מתחיל שינוי מסוים, אבל בפרשבורג האחריות היא על הקהילה, אבל גם החתם סופר בעצמו מארח תלמידים לשולחנו, וביניהם המערם שיק, והנה מקור, דף מקורות, מי שמצליח לראות מה טוב, מי שלא אני קורא את כל המקורות, אבל בשיעור הזה ננסה משולב, אני מקווה שזה לא יבלבל, את תולדות חייו עם החלק הראשון של המקורות. אז מקור אחד א', זו תשובה שהוא כותב יותר מאוחר, אבל היא מזכירה אירוע שקרה לו אצל החתם סופר. דהנה זכרתי ימים מקדם, כשזכיתי ללמוד בישיבתו של מרן הגאון בעל חתם סופר זצ"ל. אירה בבית המדרש של בחורים, איש אחד, מי ממדינת פוילן, וביקש מאיזה בחורים להתיר לו מה שנהג עד אז שלא להקטיר ולעשן טבק ביום טוב של עצרת. יפה. זאת אומרת, בחורי ישיבה הזה יש גם עד היום, יש בחור מתחזק, יש לו הנהגה טובה, הוא נדר, ואז הוא קצת נשבר ורוצה לעשות התרת נדרים, מביא חבר'ה לעשות התרת נדרים, פה הוא נהג לא לעשן ולהקטיר, אולי זה מקטרת, ביום טוב של עצרת. אני חושב שעצרת זה כינויים ליום השמיני, כשהיום התשיעי היה שמחת תורה, ואולי זה יומיים, אז זה בכלל קשה, והרבה פעמים זה יוצא 3 ימים, ואז בגלל שבת, ואז עוד יותר קשה לא לעשן. אז הוא רוצה שיתירו לו, שיוכל לעשן. וממשיך אחד המסופר, בתור בחור צעיר, כן, גם אני הייתי בין אלו, בתוך אלו הבחורים. ואמרתי, די אפשר, דנר כזה שיש עושרים, אולי קיבל על עצמו כדעת העושרים, ואפשר דן לו אתרה. נדר, אפשר להתיר. גם הנהגה טובה מצד חומרה, גם אפשר להתיר. אבל מחלוקת הלכתית, אם מישהו הכריע כדעה אחת, לא שייך פה אתרת נדרים. אז זה מה שהיה בבית המדרש. ממשיך אחת המסופר כעבור שנים ומתאר. ואחר התפילה נקראתי לבית מרן הגאון זצ"ל, שהייתי מאוכלי שולחנו בשבת ויום טוב. ושאל אותי מה פלפול היה בבית המדרש. כי כן הייתה דרכו בקודש. לשאול על כל דבר ודבר. איזה טוב יפה. וסיפרתי לפני מורי הגאון זצ"ל, הדברים קוויתה. ואמר שהדין עמי. ואחר הזמן מצאתי, כן, זה בדברי המגן אברהם, ויש פה דיון לגבי התרה כזאת, אם ינהג מקום, סתם, רואים ויש את הסיטואציה, אני כבר נכנס לתוך המסקרנות, אני נכנס לתוך המקרה, אם ינהג המקום לאסור, משום די יש דעות האוסרים, בזה לא מענה התרה. אבל אם הוא רק מצד פרישות וסייג, מענה התרה. אז אני רק אעיר שקשה להכריע בדבר הזה, כי הרבה פעמים המנהג, החיזוק, יש איזה מישהו שכתב אותו מצד הדין, ואז אולי הוא הכריע כמותו, זה דבר שקשה להכריע. ואנחנו עובדים בתור בחור צעיר, הוא כבר אומר את זה למישהו מהחבר'ה, ואחר כך בסעודת יום טוב, דן על זה עם החתם סופר. מדהים? עוד תשובה אחרת, גם כעבור שנים הוא מתחיל במילים, צריך להגיד שהוא כותב, נדבר אחר כך על הספרים שלו, אבל אחד מגדולי המשיבים, למעלה מאלף תשובות בכל תחומי ההלכה, כותב מאוד מאוד מסודר. כל תשובה בהתחלה יש כותרת, אחר כך יש תאריך, אחר כך בדרך כלל את המילים מכתבו קיבלתי, ואחר כך ממי זה? אחר כך בדרך כלל את המילים ממכתבו קיבלתי, ואז הוא מתייחס למכתב. מה שאין בשו"ת זה את דברי המקשה. יש שו"ת, נעשה את שו"ת הרשב"א, יש שאלה, ואז דברי השואל. פה אין, אבל הוא בתשובה אומר מה ששאלת כך וכך, אז הוא עונה. מאוד מאוד מסודר, על ראשון ראשון, על אחרון אחרון, כתוב בצורה בהירה, לא מעריך בדברים שוליים, אלא אם כן לדעתו זה חשוב לעניין. לא, הוא לא מביא גם את אורקה את כל מה שנאמר בנושא הזה. בהכנת השיעור עברתי למון תשובות וממש כיף לקרוא. אז אנחנו באחד ב', מכתבו קיבלתי, והיה לי למשיבת נפש שהזכירה נהיית שהיינו בישיבת מרן הגאון הקדוש ישראל בעל חתם סופר זצ"ל. מקבל מכתב מישהו שלמד איתו לפני שנים בישיבה, והוא אומר איזה כיף היה להיזכר בישיבה. ואגב, אני לא מתאפק ואני נכנס לתוכן של התשובה פה, מה שמעניין בעיניי, לא הלכתי בכלל, מה שביקש בנו הצעיר שיחיה טעם, למה אין מברכים ברכת המצוות על קריאת שמו ותפילה שאין דאורייתא. ואז הוא דן בזה, מביא איזה תשובה שאמרו ודוחה אותה, ולא נכנס לעומק הסוגיה, שכאמור, זו שאלה ידועה, מדברים עליה ראשונים, אני רק, בלי קשר לדעתו, רק אגיד דעתי, שני דברים, שיש קריאת שמה בתפילה, וקריאת שמה זה באמת שאלה שהם, עד כדי כך, שבעל המאור אומר, אנחנו לא פוסקים כמותו על ההלכה, אבל בעל המאור אומר שהועיל וברכות קריאת שמה הם גם ברכת המצוות, אז אם מישהו קורא קריאת שמה בלי ברכות, למשל, אם הוא מתפלל תפילת ערבית לפני קצת הכוכבים, אז הוא קורא קריאת שמע מדין תפילה, ומברך ברכות קריאת שמע מדין תפילה. אבל אחר כך הוא משלים, והוא משלים רק קריאת שמע, ולא משלים אותו את הברכות, אז שיטת בעל המאור, בכזה מקרה, לפני שהוא קורא קריאת שמע, הוא צריך להגיד, ברור אתה השם, אני קורא לך עולם, אשר קידשנו אותה וציוונו לקרוא את שמע, כאמור אנחנו לא פוסקים כך להלכה, אבל זה מראה תפיסה בראשונים, שברכות קריאת שמע הן ברכת המצוות. אז גם אם אנחנו לא פוסקים את הנפקנים על הזאת, אני חושב שזו האמירה הרגילה. ולגבי התפילה, הכוונה תפילת עמידה, דבר ראשון, האם זה דאורייתא, זאת אומרת, זה מחלוקת רמב"ם ורמב"ן, האם עצם התפילה בכל יום היא דאורייתא, לדעת הרמב"ם כן, הוא לומד את זה מאיזו אבידה שבלב, זוהי תפילה, אבל גם לדעת הרמב"ם לא ברור שזה ממש באמירת המילים הללו. בכל אופן, יכול להיות שמצווה שמקיימים אותה בברכה, אז לא תקנו עליה ברכה, כמו ברכת המזון, כמו ברכות התורה על השיטה שזה דאורייתא. אין ברכה על הברכה, לכן על התפילה זו שאלה פחות קשה. בכל אופן, ככה שואל, זה לא באמת שאלה הלכתית, הוא אומר לו, הבן הצעיר שלי נכנס איתו בדברים, אתה זוכר גדול, חבר שלו נהיה מהישיבה, נהיה גדול הדור, אז הוא כותב לו מכתב, הוא אומר לו, אתה זוכר שלמדנו בישיבה ביחד, ותראה מה הבן שלי שאל. אבל נכנס לזרק בגלל התשובה של המערם שיק. כותב כך, אני ממשיך באחד ב', ועל כל פנים, כיוון דענן קיימלן, דבייתרתי דיבור וכוונה, קודם הוא מדבר על קריאת שמע ותפילה, האם צריך דיבור, והאם צריך כוונה, האם צריך אחד מהם או צריך שניהם, והוא מסיק שמקיים את המצווה רק אם אתה גם מדבר, אומר את המילים בפה וגם מתכוון, ואם לא כיוון קראו, הוא לא קיבל לא קיים המצווה, ולכן לא תקנו ברכה על זה, כמו שבר יביט יושב בוררם, דלכך אין מברכים על ביטול חמץ, משום דעיקר ביטול בלב, ועל דבר שבלב אין מברכים. כך נראה, לפי עניות דעתי, הטעם בזה. אמר שהיא כותב, בקריאת שמע, העיקר זה לקבל הלכות שמיים, ולקבל הלכות שמיים, המילים רק מעוררות כוונה בלב. ואז אתה צריך לקבל באמת, אז אתה לא אומר, אשר קידשנו אותה וציוונו על, על, על פעולה שאין בה מעשה, אלא כוונה. ממש חידוש מרתק, אבל כמור הבאתי אותו, בגלל שהוא מתחיל בזה שהוא נזכר כמה טוב היה לו בישיבת המערם, בישיבת החתם סופר, כאמור בגיל 17. בגיל 20 הוא מתחתן. תזכרו את הגיל הזה, נעיר על זה אחר כך משהו שנגיע לדיון שלו. על התסגיר של דוקטור הרץ על היישוב הישן בירושלים, באיזה גיל הם מתחתנים. בכל אופן הוא מתחתן בגיל 20, בשנת 1827, והוא נושא את בת דודתו, גיטל פרנקל. היא לא הבת של הרב שהוא למד אצלו, אלא אצל דוד אחר, שנקרא פרץ פרנקל. ואותו דודו פרץ פרנקל היה יחסית יהודי עמיד, והוא קובע לו מזונות 10 שנים, כדי שיוכל ללמוד. ואז כנהוג, הוא עובר לעיר של חותנו, הליץ', ובזה הוא קצת מתרחק מפרשבורג, ואותם 10 שנים הוא, בוא נגיד ככה, הנקודה הבאה בסיפור היא 1838, שזה כעבור 11 שנים. אז אני לא יודע אם זה, עד כמה זה מקרי, בכל אופן הוא יושב בהליץ', מה שמעניין פה מאוד, שבעצם השנים שהוא ממש יושב אצל החתם סופר, הם 3 שנים. והוא נחשב, אני חושב, לגדול תלמידי החתם סופר, לפחות למשיב החשוב בדור שאחרי החתם סופר בהונגריה. ולכן אני הופתעתי לראות שהוא היה שם רק 3 שנים, אבל יכול להיות שהקשר עוד נמשך, והוא גם נראה עכשיו עובר למקום קרוב לפרשבורג, אז יכול להיות שלא צריך לקטוע את זה אחרי 3 שנים שבהם הוא מתחתן ומפסיק ללמוד בישיבה. בכל אופן, ב-1838 נפטר רב של עיר קטנה בשם ירגן, היום היא נקראת בסלובקית סבתי יור. זה נשמע אחר לגמרי, אבל אני חושב שזה אותו יור, יורגן, משהו, אחוזות של יור וסבתי יור, זה אותו דבר. אז בירגן פונים לחתם סופר ומבקשים רב, והוא ממליץ להם על תלמידו שבדיוק נגמרו לו המזונות, אני לא יודע אם זה קשור, והוא בגיל 31, כבר גיל טוב לקבל רבנות של עיר קטנה, במיוחד מישהו שלא מיוחס כאמור. והוא מגיע לירגן 1838, וגם רב העיר, וגם מקים שם ישיבה. בישיבה הזאת אני ראיתי איזו סתירה על מספר התלמידים שבה, בגלל שיש לנו את כתב הקהילה שלו מירגן, שהם מתחייבים להחזיק 20 תלמידים. צריך לזכור שלהחזיק הקהילה צריכה, כל תלמיד, הוא אוכל ימים, אז תלוי מה עושים בשבת, אבל בין 6 ל-7 את בעלי בתים על כל תלמיד. אז תחשבו כמה זה יוצא על 20 תלמידים, אז קהילה קטנה מאוד יכול להיות שפשוט היא לא יכולה להחזיק יותר. מצד שני, יש עדויות על כל מיני תלמידים שעברו שם, והמספר יוצא גדול מדי בשביל רק 20 תלמידים בו זמנית. אז יכול להיות שפשוט יש שם תלמידים שדאגו לעצמם בלי לאכול על חשבון הקהילה, אבל גם יכול להיות שיש איזשהו בלבול בין תלמידים שלמדו אצלו בירגן לבין תלמידים שלמדו אצלו בהוסט. אנחנו נראה אחר כך ששם ודאי שהישיבה שלו הייתה גדולה, ולכן יכול להיות שמישהו שאומרים שלמד אצלו בירגן, אולי בעצם הוא כוונה שלמד אצלו בהוסט. אז בירגן, כאמור, הוא גם רב העיר קטנה, וגם מלמד שם בישיבה. צריך להעיר שהוא מגיע לשם ב-1838, חתם סופר נפטר, נדמה לי 1839. זאת אומרת, הישיבה הגדולה בפרשבורג שממשיכה להתקיים, החתם סופר כבר אינו שם. ואולי זה אחד הדברים שמושכים את התלמידים למערם שיק, שבאמת תלמידו המובהק. ירגן עיירה לא גדולה, המשכורת שם לא גדולה, ואמר המשיק רב שם 24 שנים. על משהו מאוד מעניין בכהונתו בירגן, עדות של משיב ספר הרבה פחות חשוב וגם לא מוכר, שנקרא תשובות הרשב"ן. אם לא שמעתם עליו אז לא אשמתכם, אבל קצת יותר מאוחר, הרב שלמה צבי שיק כך כותב בתשובה. הוא מתווכח עם המחנה חיים, שהמחנה חיים החרים כל מי שנושא דרשותיו בלשון אשכנז. ושזה היה אחד הוויכוחים הגדולים עם המחדשים. תנסו לחשוב היום שיש בית כנסת שרוצה להיות מודרני, אז היום באמת יש את העניין של שיתוף נשים, אבל בית כנסת שלא הולך עד כדי כך, אבל בכל אופן רוצה להיות מודרני, ולא רוצה, לא יודע, להעלות נשים לתורה. מה הוא מחדש? אז אחד הוויכוחים הגדולים היה השפה שבה נושאים את הדרשה. ואם נושאים את הדרשה בעברית או ביידיש, יכול להיות שיש כאלה שלא מבינים. אז האם אנחנו מדברים גרמנית? האם מרשים לעצמנו? אז כך כותב בתשובות רשב"ן, ומורי הגאון, שהוא קרוב רחוק שלו, מורי הגאון, בעל מערם שיק, זיעה, ביותו רב בירגן, דיבר דרשותיו בלשון צח, בלשון אשכנז, וחרה אפו מאוד על התלמידים שלא היו בקיאים בכתב ולשון. והוא בעצמו, המערם שיק, עדות על המערם שיק, למד ולימד מן הכתבי קודש שהיו מבוארים מן רבי משה דסווי. הרב משה מנדלסון, זאת אומרת שהיה צריך להקריא פסוק בדרשה בגרמנית, אז הוא השתמש בתרגום מנדלסון וחבריו. וממשיך הרשב"ן, ואני קניתי, הוא מדבר על התנ"ך של המערם שיק ב- 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 עם התרגום של מנדלסון, ואני קניתי אחרי מותי התנ"ך מיורשיו. אז הוא מסיים שם, וכי גם על רבינו משה, על המערם שיק, יאמר בעל המחנה חיים שאסור לשמוע תורה מפיו. מנדלסון ודאי שהוחרם, השאלה אם הוחרם כבר בתקופה הזאת או רק יותר מאוחר. בכל אופן תרגום טוב לגרמנית, הוא רוצה תרגום. עכשיו, מדובר על רב, הרב מנדלסון היה מהחדשנים הלא רפורמים, אלא המשכילים נקרא לזה, הוא לפחות בתקופה הזאת קיים את ההלכה. אז זו עדות מדהימה על המערם שיק שנחשב כממשיך החתם סופר בכל עניין החדש שעשו מהתורה. אנחנו נראה שהדבר הזה הוא יותר מורכב ממה שנחשב. אז בכל אופן אני חוזר לסיפור חייו של המערם שיק, שהוא 24 שנה רב בירגן, וב-1861 הוא ממונה לרב של הוסט. פה שתי השמות, אחד הוא הוסט ואחד הוא חוסט, כן, השאלה באיזה שפה יש את החטא ובאיזה אין, אבל קל להגיעה, חבל זקרפתיה, קצת כמו הקרפטים עם זה בהתחלה, זקרפתיה, שאז בשלטון האוסטרו-הונגרי, אבל היא עוברת הרבה מאוד גלגולים, היא בהמשך נהיית חלק מצ'כוסלובקיה, ואחר כך כשיש את ברית המעצות, אז מספרים אותה לאוקראינה, היום היא במערב אוקראינה. קהילת חוסט יותר עמידה, והיא גם מתחייבת לפרנס את בחורי הישיבה. צריך להעיר שחלק מתלמידי ירגן, התלמידים בישיבה בירגן, עוברים איתו, ובאוס בסך הכל הוא גם ראש ישיבה גדולה. צריך להעיר שהאירוע עם הרפורמים, נזכיר אותו אחר כך, בוא נזכיר אותו עכשיו, הוא קורא שהוא בהוסט, 1865, זאת אומרת 4 שנים כבר בהוסט, יש כינוס של רבנים כנגד הרפורמרס, כל רבני הונגריה, בוא נגיד רבני קנאי הונגריה, שמתנגדים לרפורמים, מאחד אותם הרב הלל ליכטנשטיין, והם מוציאים שורה של תקנות שאוסרים משום שינוי בבית כנסת, מפרטים בדיוק מה אסור, ואת התקנות האלה מביאים לרבנים החשובים שיחתמו, ומביאים למערם שיק והוא לא חותם. ואז כדי שיחתום הם מוצאים נוסח יותר מרוכח והוא עדיין לא חותם. זה 1865, נדבר עוד מעט על היחס שלו לרפורמים, שהוא מאוד מתנגד לדברים מסוימים ולא לדברים אחרים. אז כאמור אני חוזר לסיפור, הוא בחוסט, יש לו תשובה שהוא כותב שהוא מאוד מתנצל, הוא מאוד הקפיד לענות לכל שואל, ושהוא מאוד מתנצל שהתשובה התעכבה בגלל שיש לו התחלה קשה בחוסט, זה הביטוי שלו, מתחיל בתאריך ראש חודש מנחם אב, זה תפריש כף א', זה 1861, מכתבו מפרשת בעלותך קיבלתי, תמיד כתוב מכתבו קיבלתי, פה הוא מוסיף את התאריך כי הוא התעכב. ואז הייתי טרוד בבואי הנה לקהילתי, פה חוסט, כדרך כל ההתחלות קשות, ונדחה הדבר. יש לי זמן, מה הדבר הזה? אני ממש מכניס, דרך אגב, כל פעם של תאריך, איזה מקרה, המקרה פה מרתק ממש, בדבר אשר בדק לן בשאלתו ותשובתו בהלכה למעשה, באיש אחד מאורחי פרחי, יש פה יהודי בעייתי, והוא לא רציני. תראו מה איש הזה עושה, שנשא אישה סמוך לקהילתו, והולד ממנה בן, ואחר כך גירש אשתו הראשונה, ונשא שוב אישה חדשה בקהילתו, ואחר כך נדבע במים שאין להם סוף. אז מה עם האגונה? ונקבע עדות המתירים מאשת איש. את האגונה הצלחנו להסתדר, אלא שהבן האישה הקודמת מת בחיי אביו. לפני שהוא נשא את האישה השנייה, היה לו בן, אבל הבן כבר מת. אז צריך פה, יש פה איגון, יש פה, סליחה, איבום. והאב אמר והתפאר בחייו שיש לו אח למדן במדינת פולין. והיום מקומו לא שאלה אותו האישה. ואתה היא האגונה שאומרת אלי הבם. ודת מעלתו נאירו יאיר, הרב ששואל את השאלה, לומר שאין הבעל נאמן לומר די יש לו אח. הוא רוצה להגיד שזה הפתרון, שאין לנו הוכחה שיש לו אח. ואז הוא דן בדין נאמנות, האם הבעל שמתפאר בזה שיש לו אח למדן, אומר, תראו אותי, אני כזה בליין וארחי פרחי, אבל יש לי אח רציני למדן, האם זה מספיק כדי להגיד שאשתו חייבת ביבום? עכשיו, אם היא חייבת ביבום, היא בעצם אגונה, כי אין אפשרות למצוא את האח הזה בכל פולין, לא היה אז רישום. אז זאת השאלה המעניינת הזאת בענייני נאמנות. מה של המהר"ם שיק לא היה בשנותיו הארוכות בירגן, אבל יש לו בחוסט, זה קהילה של חסידים, ולא רק קהילה של חסידים, קהילה גם של ספרדים. במקור 3ב הבאתי פה, לא נקרא הדיון זה, האם את המצות טוב ללוש דווקא בקערה של נחושת. יש מנהג כזה, הוא קודם כותב שזה לא הלכה ולא הלכה אפשר, אבל יש מנהג דווקא בנחושת שזה קר, אז זה לא מחמיץ, אז הוא מביא את המנהג הזה, אבל הוא כותב שבקהילתו הספרדים החסידים דווקא לא בנחושת. אז כך הוא נחשף בקהילתו הזאת לראשונה, לא נחשף לראשונה, הוא רב לראשונה גם של קהילה לא רק של חסידים, אלא גם יש קהילה ספרדית בהוסט. ואגב, זה תשובה מרתקת לגבי היפרדות הקהילות, כנראה של חסידים, אז זה לא כתוב פה, מתפצלים לו מהקהילה בחוסט, הבית כנסת שואל אותו, צריך להגיד שא' זה את הקהילה המקורית, לא יודע איך נקרא את זה, בית כנסת המרכזית, תמיד מפריע להם שפותחים איזה מניין קטן ומתחרה עם איזשהו אופי אחר, עד היום. אבל חוץ מזה, יש גם עניין של המיסוי, שגם עומד פה בשאלה. את השאלה שואל הרב, והרב כותב את דעתו, ובתחילת התשובה, המהר"ם שיק כותב במילים שלו את דעתו של הרב השואל. אז ככה, התשובה קודם כל יש את התאריך, 1875, כן, תפריש למדבר, החיים והשלום, אמרנו הרב, יש את שמו בקהילת קלויזנברג. מכתבו קיבלתי, כרגיל הוא כותב. ובו נשאלתי לחווה דעתי, בעניין המחלוקת שבעירו, שהעברה לחלק יצאה, כן, זה לפי הסוגיה, העברה ללאו יצאת או לחלק יצאה, איזה יופי, להפריד איש מעל רעהו, ועשו להם אנשים פרטיים עניין בפני עצמם. וכדי שלא יהיה ביד הקהל למחות בהם מהשררה, קראו להם ספרדים להתפלל נוסח ספרד, ושינו מנהג אבותם. אף על גב שכתב המגן אברהם שאסור לשנות, זאת אומרת, הוא אומר כך, יש פה אנשים שפרשו. ומתפללים נוסח ספרד. אז ספרד וספרדי הם חילוק, לכן קוראים לזה ספרד, כי האשכנזים לא ראו את ההבדל. וכותב הרב השואל, הוא אומר, הם פרשו כי הם לא רוצים להתפלל איתנו, ובתור תירוץ הם שינו את נוסח התפילה שהוא לא בסדר, ואז למה זה לא בסדר? הוא כותב שלכל מנהג שער בשמיים, שזה מדרש מדהים, כי העניין הזה של השער בשמיים, 12 שערים לכל שבט, ושער 13 למי שלא, וזה השער המאסטר שפותח את כולם. מה שעניין במדרש הזה, שכל אחד נביא את זה הוכחה, או שמותר לשנות, כי יש לשער הזה מנהג, למנהג הזה שער, וגם למנהג שלי יש שער, או שאסור לשנות, כי לי יש שער, או, ובדרך כלל, הוכחה שהמנהג שלי נכון, כי המנהג שלי תמיד הוא השער ה-13, או לא יודע מה. אז זו הסיבה שאסור לשנות, ואולי עשו כן מצד שבאמת אין חפצים בנוסחה ההיא, היה מחריש. זאת אומרת, אם באמת רוצים להתפלל נוסח ספרד, אז לא הייתי אומר להם, כי אנחנו לא מתפלל נוסח ספרד. אבל כיוון שרק למראית העין, וכדי להרבות מחלוקת בישראל, על כן רצונו למחות בהם, ושאל דעתי. אז אז הרב שנגד הפרישה שואל את המהר"ם שיק ואומר, זה באמת, הם רק רוצים לפרוש והשאר תרוצים. והמהר"ם שיק עונה בלשון מאוד מאוד יפה, והנה באמת לפי הנראה, הדין עמו, בזה שאין רע יעשו לעשות כן. אבל מה נעשה, הרי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. הוא רומז לו איך אתה יודע מה הסיבה האמיתית. הוא בעצם חלוק עליו בלשון מאוד יפה, בלי להגיד לו את זה. הוא כותב בהמשך, ועל כל פנים, לדעתי, רק על מה שיש חשש הפסד ממון, יש לדון עמהם. זאת אומרת, יכול להיות שבמיסוי יש מקום לדון. אבל, אם הם עושים כדין או אין עושים כדין, טוב להניח אותם לעשות כפי שנראה טוב בעיניהם. וחכמינו זל אמרו, אמור לחוכמה אחותי את. אם ברור לך הדבר שאסור כאחותך, אמור ואם לאו, אל תאמר. הוא אומר, תן להם להתפלל מה שהם רוצים. וא' זה כך נראה, וב' אין לך סיכוי, אז מה שלא, מה שאין סיכוי, לא, אומרים אותו. ובעצה אני אומר למעלתו שבדברים כאלה טוב להתפשר ולעשות בשלום ומושור בכל אופן היותר אפשר. השם משפוט לו ולכל ישראל חיים ושלום עד העולם. והוא מסיים דברי החותם בברכה המשולשת, הוא תמיד חותם כך, לא נתקלתי שהיה כהן, אבל כך הוא תמיד כותב, דברי החותם ברכה המשולשת, הדורש שלמה הקטן משה שיק מברשווי כמובן, כאמור, ההתחלות והסוף שלו אותו דבר, עד כדי כך שלפעמים כשהוא לא כותב החותם בברכה אז אני תוהה אם זה בכוונה. אז כאמור, הוא רב בהוסט מ-1861 עד פטירתו ב-1879. בסוף ימיו הוא ראייתו נחלשת, עוד את נגיד על זה משהו, הוא כמעט סובל מעיוורון, והוא נוסע לווילנה. לרופא מפורסם, בכלל להתרפות בווילנה, הוא נוסע פעמיים, מה שלא עוזר לו. בסוף המאה הוא פשוט מקריאים לו, והוא מכתיב, אבל הוא עונה תשובות על סוף המאה, ואנחנו בעזרת השם נסיים עם תשובה שהוא כתב ממש בימיו האחרונים. נפטר בראש חודש שבט, שחל בשבת, תפריש למתת, 1879, וציון קברו עד היום בחוסט. הוא כתב בעיקר את השו"ת, שו"ת מהר"ם שיק, שבו יש מעל 1,000 תשובות. ויש לו עוד חיבורים שכולם נקראים המהר"ם שיק. כן, קל לזכור, יש לו פירוש על התורה, על פרקי אבות, על הגדה של פסח, יש לו חיבור על תרי"ג מצוות מעניין. ויש לו חידושים על הש"ס שיצאו במהדורה מפוארת בתשס"ה. על ידי מכון ירושלים, וכל אלו מטיל את המהר"ם שיק. שזה גם חשוב להגיד שיש, כל אלו מטיל את המהר"ם שיק, שככה הם מגדירים את עצמם, שהם לומדים מהר"ם שיק. זה מסונף לגוף שנקרא ועד רבני הונגריה, שנדמה לי שבראשו עמד הרב ריינר, שהיה רם ריש מטיל את המהר"ם בישיבת כל תורה, אבא של הרב שמואל ריינר, מי שמכיר, אבל פה אני כבר לא בטוח. בסדר, זה סיפור חייב. באו על, קודם על אופיו, נגיד שני דברים. אחד, התמדתו המדהימה. הבאתי קצת סיפור. הספר נקרא מהר"ם שיק וזמנו. יש לו גם עוד כותרת שנגד, של את המהלך הרפורמים במשהו. כתב אותו הרב יקותל יהודה גרינוולד, שהוא נדמה לי נכד של תלמיד של המהר"ם שיק. אולי בן. אולי בן, לפי הדורות. וכך הוא כותב, התמדתו של המהר"ם שיק הייתה למופת בעיני כל. פעם אחת דלפו עיניו מרוב הוגותו ושקידתו על התורה, ותבקשהו אשתו הרבנית שיצא לסוח מעט בשדה לשאוף רוח צח, לכן הוא לא ייתן אוזנו לדבריה, ואומרו, ופה קיצרתי, אבל קודם כל למשפט חשוב שהוא אמר, כי חיי הטבל נחשפו בעיניו לימי מסע וניסיון, אשר ינסה אלוקים את האדם ויבחנו על ידי תלאות ויצרפהו, על האדם לעמוד בניסיון לצאת ככסף טהור מזוקק. לא ברור לי פה לגמרי, הוא מתכוון לגבי הלסוח בשדה, או לגבי זה שהוא סובל בעיניו. שאומר, זה ניסיון, העיקר זה לימוד תורה, מה שדילגתי פה הוא גם אומר שהוא עובר בין הספרים, ואומר לה, זה השדה האמיתי, ופה אני שואף את האוויר. ואז הוא ממשיך, והיא כדבר אליו רופא, שאל יתמיד כל כך בקריאה ובלימוד, כי יש לפחוד שיעבד מאור עיניו, ויען את הרופא, אם אין לי רשות ללמוד, למה לי עיניים? כן, זה קיצוני, וגם צריך להעיר ולהזכיר, שהוא באמת איבד את ראייתו, אז אני מתאר לעצמי שזה הכוונה פה. להגיד שזה בזכות לימודו הרב. וממשיך המקור שם, עוד העיד, תלמיד אחר, שרגיל היה הרב, כששב בנסיעתו כבא בפעם, שישר מן המרכבת, טרם ראה את בני ביתו, נסע אל בית הישיבה, נטל ידיו לתפילה ונישא את תלמידיו, ואחרי הניסיון הלך לראות את אשתו ובניו. ניסה זה בחן. קודם כל הלך לישיבה, נטל ידיים, למד קצת, בחן את התלמידים, זה היה חשוב, היו תלמידים. אחר כך הלך לראות את אשתו וילדיו. אגב, הספר הזה כתוב, זה ספר שמישהו מתלמידיו כותב על סיפורים, ספרות שבחים כזאת. הוא אומנם מתנגד, אבל דומה קצת למה שקורה אצל חסידים, וזה נקרא דרכי משה החדש. תאר לעצמי שהוא קרא לזה דרכי משה, כי זה דרכים של רבו משה, אבל מישהו אמר לו שיש דרכי משה, שמה שהרמ"א כתב על הטור, ואז הוא שינה את השם לדרכי משה החדש, למרות שבדרך כלל החדש זה אותו דבר, ופה זה לא ספר הלכה בכלל. עוד העידו תלמידיו שלא פשט את בגדיו מליל שבת עד ליל שבת, כן, מרוב ההתמדה. וכמה פעמים בלילה החזיק בידו נר כדי שלא להתנמנם, זו טכניקה ידועה, מחזיקים את הנר, ואז אם אתה מתנמנם, אז הנר כשהוא קטן, הוא מתחמם לך אצבע, ואז אתה קופץ, וזה מאיר אותך כל כמה דקות. עוד הערה האחרונה על אופיו, צניעותו עולה כמעט מכל תשובה שלו. הבאתי איזה משפט לדוגמה מסוף איזו תשובה, כן נראה לפי עניות דעתי, ואין אני אומר קבלו דעתי. הרבה פעמים הוא כותב, זו דעתי, אני אומר לך את דעתי, ואני לא אומר קבלו דעתי. תעשה מה שאתה רוצה, ולא רק תעשה מה שאתה רוצה, לפעמים הוא אומר, דע לך, זה דבר שנוי במחלוקת, זו דעתי, תשאל עוד משהו. פה המשפט הבא הזה, ואם רצון מעלתו, נורא יאיר להישאל עוד לרב מובהק, מה טוב, ונמת ישיבה מכישורה. זה משפט קשה, משפט תלמודי, כישורה זה הקורה. יש אולי הקורה טוב שיסחבו אותה כמה אנשים, יהיה פחות כבד. רש"י, כשהוא מסביר משהו על הנסורת, שהנסורת תתחלק על יותר אנשים, שלא יתלכלך בן אדם אחד. בכל אופן הוא אומר פה, תשאל עוד אנשים, זה טוב. והרבה כותבים מילות צניעות. אני יודעתי, זה במשפט רגיל, כך רב כותב בדרך כלל. אבל זו ממש נראה צניעות מאוד גדולה, שבאמת לא מחשיב את עצמו. טוב, יחסו לארץ זה דבר שצריך תלמוד. הוא הרי תלמיד נובע, כותב כל הזמן של החתם סופר, והחתם סופר מאוד קרה לעלות לארץ, וגם קצת מבחינה קבלית, האמין בזה. ואכן תלמידיו עלו, לא כקבוצה, אבל היו כמה וכמה, זה נקרא עליית תלמידי החתם סופר. המערם שיק פחות, אבל פחות קרה לעלות לארץ, אבל כן היה הוא חשוב עניין הכספים לארץ. ומהבחינה הזאת יש לו תשובה מדהימה, שהיא בעצם תשובה לתזכיר, דנקה שריפט נקרא בגרמנית, בטח אני לא אומר את זה נכון, שגרץ, דוקטור גרץ עולה לארץ ברוב משלחת, וכותב את חסרונות כספי החלוקה, ומציע לחלק אותם אחרת לגמרי, לאסוף אותם אחרת לגמרי ולחלק אותם אחרת לגמרי, ואמר המשיק נשאל על זה, ותשובתו, אני חושב שהיא המקור הכי נוח לראות מה הייתה דעת המערם שיק, כי הוא כדרכו, הראשון ראשון ועל האחרון אחרון, באופן מסודן וחד, מביא את כל הנקודות שמעלה הדוקטור גרץ, ועונה אחת לאחד. אז זה מקור 6, מכתבו קיבלתי ותוכו רצוף, קונטרס מכתב זיכרון, מאתו דוקטור גרץ ואחוזת מרעיו, מראה עצמו כאוהב, גרץ, כן, ובתוכו ישים הרבו לשפוך בוז וקלון עליכן ובני ישראל לישם בארץ הקדושה. ופליאה נשגבה בעיני איך איתה את אוזניו לקבל לשון הרע על היישוב הישן, כן, בירושלים. ועל ארבעה לא אשיבנו, הוא מסכם את גרץ לארבע נקודות, על ארבעה לא אשיבנו, על החזות שווה אשר חזו אחינו בני ישראל לישם ארץ הקדושה. כמו הכוונה ירושלים. אחד, על הכתות המרובים המתנגדים זה לזה. דבר ראשון, כספי החלוקה היו לפי עדות, וכל אחד קיבל, הוא מדבר על כולל הונגריה, שמקבל רק כספים שנאספו בהונגריה, ויהודי פולני לא יכול לקבל כסף כזה, שלא לדבר על יהודי שבכלל מגיע מטורקיה או יוון, כל קהילה יש לה את כספי החלוקה של הקהילה שלה. ומה הוא כותב על זה? כבר העיר הגאון, אדוני מורי ורבי, בעל החתם סופר, שבוודאי היה ראוי שהתכנסו והתאחדו, אבל אי אפשר. ועדיין אליהו נביא לא בא להשיב לבבות על בנים. אז אני רק העיר שהוא מדבר על הגאולה כאיחוד העדות בעם ישראל. זאת תהיה הגאולה. קיבוץ גלויות האמיתי בימי אליהו יהיה, הוא אומר, מה אתם חושבים שאנחנו רוצים לא להתאחד, כל היהודים? כמובן זה לא הנושא. הנושא זה, האם במצב הנוכחי, איך לחלק את הכסף? אז המערם שיק אומר, כל עוד אנחנו נפרדים, גם הכסף זה בסדר שיהיה נפרד. הנקודה השנייה, על מה שהחלוקה איננה עשה כראוי, וגם העשירים נוטלים, ומחשיבים זה כמעות שלהם ולא כמעות צדקה. טוב, פה יש כמה נקודות שהוא ייחד אותם. התזכיר של דוקטור גרץ אומר, יש פה כסף שאנשים תורמים בחוץ לארץ. וזה צריך להתחלק ככספי צדקה. אז דבר ראשון, כסף צדקה אתה נותן למי שצריך, ואתה לא נותן לעשיר. ואנשי הארץ נותנים את זה לפי הכולל, מי שבא ללמוד בכולל, הוא מקבל, עכשיו זה לא קשור לשאלה כמה כסף יש לו, זה לא קשור לשאלה כמה ילדים יש לו, וזה גם לא קשור וגם מפריע להם מאוד, הוא לא רואה את זה יותר צדקה. הוא אומר שיתביישו קצת, שיחשיבו את זה כמעות צדקה ולא כמעות מזכורת. זה אחד מהדברים שמפריעים לדוקטור גרץ, ועל זה כותב המערם שיק, הנה בוודאי אין מעות ארץ ישראל כמו צדקה דעלמא. הוא אומר, זה נכון בצדקה? שצריך להיות לפי איזשהו סרגל סוציולוגי, כן? אבל לא מעות ארץ ישראל. דה חיוב עלינו לקיים יישוב ארץ ישראל. ואם אמנם שראוי לחלק לפי ערך הנפשות, הוא אומר, את הכל צריך לתת יותר למי שיש יותר ילדים. בוודאי אין כולם שווים. וגם ללומדי תורה ופעלי צדק ומצוות צריכים לתת להם קדימה. הוא אומר, זה כן, לכולל כן צריכים לתת קדימה ללומדי התורה. הוא אומר, צריך פה כמה שיקולים. הם צריכים להפעיל, א', כמה הוא לומד תורה, ב', כמה ילדים יש לו, וג', כמה הוא עשיר. הקונים בעצמם ממנים אליהם הגבאים. הוא אומר, זה כסף שלהם. אנחנו נותנים להם, והם צריכים להפעיל שיקול דעת. אבל זה כסף שלהם. ואם הגבאים אינם עושים כראוי, יכולים להורידם. אם אתה אומר שהגבאים לא מחלקים טוב, והם נותנים להם מקורבים, אז תחליף גבאים, אבל אל תגיד שלא ניתן את הכסף. והשלישי, שמגלגיל אליהם חטא שמסיעים את בניהם ואתם מיד כשיגדלו. גיל 12, 13, 14, הם מתחתנים. זה אחד מהתערומות של גרץ על היישוב הישן. אני תוהה אם זה היה במדד שלו, כי הרי זה היה רק לגבי הכספים, אז מה, בגלל זה לא ניתן להם את הכסף. בכל אופן, פה התשובה של מהרשיק היא מאוד מורכבת. להזכיר לכם, אצלו הוא התחתן, הקהילות האשכנזיות התחתנו יותר מאוחר, והוא מתחתן בגיל, הוא התחתן עצמו בגיל 20, הוא מסתגל סביבותיו, אבל הוא גם רואה כאלה שמתחתנים בגיל 13-14. והוא כותב כמה דברים כותב. אחד, שזה אינדיבידואלי. ושתיים, כן, לא כל הפין שווים בזה. ושתיים, הוא קצת מתווכח, לא הבאתי פה, שהדוקטור גרץ אומר שזה מביא לאבון. עם זה הוא לא מסכים, והוא גם לא לגמרי מבין. הוא אומר, למה להתחתן מוקדם, מביא לאבון, אולי להפך. והוא גם אומר שזה לא גוף העניין, לא גוף העניין, הכוונה מה הקשר בכלל לכסף. והרביעי, הנה זה עיקר חזיון אחרת. הוא אומר, הנקודה הרביעית, זה הדבר היחיד שמעניין אותו ואשר תרוצים. מה? שאין להם שולן. שולן פה זה כמו הסקול, כן? זה הבתי ספר. ממש תראו איזה ויכוחים על ה... כן, כמו לימודי ליבה. כמה הנקודות פה הם עד היום, כן? למה יש תקציב לכוללים, למה הם לא לומדים ליבה, מתחתנים מוקדם, לא יודע, אם גם היום זה ויכוח יכול להיות, למה הם לא מקבלים ספרדים, לא השתנה הרבה. הנה זה עיקר החזן, שאין להם שולן והם פראים, ולגויים הבאים לשם כל היהודים ביניהם ללאג ולכלס. וואו. זה אומר הדוקטור גרץ, אנחנו משלמים להם הלימודים, ובסוף הלימודים זה לימודי תורה, ואין להם בתי ספר, וכל הגויים הם מגחכים אל היהודים שלא יודעים מילה מתמטיקה, מילה בשפות. הנה זה מקור כל דבריהם, ולא, של גרץ, ולא אמין שבעל דעה שלמה ואינו רשע, יבזה איש הולך תמים ופועל צדק ולומד תורה, שבכתב ושבעל פה, ואין למה מכשול אחר. רק מה שאני יודע, לשון לאומים ושאר מדעים. אז הוא לא יודע את השפה של האימפריות, והוא לא יודע מדעים, אבל הוא יודע תורה שבכתב, הוא יודע תורה שבעל פה, אז אתה אומר שהוא לא למד. הוא יקרא פרא אדם, הרי זהו תכלית הבריאה. עכשיו, הוא לא אומר שלא ללמוד מדעים. אומר, אתה לא יכול להגיד לקרוא לו פרא ובור, אם הוא יודע את העיקר. ממשיך אמר המשיק, וצריכים אנו לעורר את אחים בני ישראל השם בארץ הקדושה, שעשימו עניהם על הלימוד, שלא יצא מכירון דברים רעים שאומרים שנעשו בתוככי ירושלים. אומר, חשוב שילמדו מסודר, ושלא יגידו הגויים, שיגיעו הסדר עם המעצמות, מה נכון ללמוד, שלא יהיו לגילה ולכלס, הוא כן כותב את זה. אבל בעניין הממון והחלוקה, אין הרושים לעשות בלי רצונם, ולכל הפחות לשמוע טענותיהם, יהיה השם עמנו. הערכתי בדברים פשוטים, מרוב שיחי וכעסי, על הדנק ששריפט, על התזכיר של דוקטור גלץ, הוא אומר, הערכתי פה כי אני כועס. אז גם כשכועס, תראו, רגוע ויפה, אבל על כל הנקודות הוא אמר את דעתו, ולא בכולם הוא הסכים עם אנשי ישוב בירושלים. אבל בכולם הוא אומר, תשמעו, זה כסף שאנחנו צריכים לפרנס את ארץ ישראל, אנחנו יכולים להגיד להם את דעתנו, אבל זה שאנחנו נותנים להם כסף, לא אומר שיכולים להכתיב להם איך להתנהג. סוגיות מורכבות, יש לי דעה בכל אחת מהסוגיות האלה, והם כן צריכים להיזהר לא להיות ללעג ולכלס בעיני הגויים. אבל את הכסף שלהם, שיחלקו קירות עיניהם, ואם הגבאים לא טובים, תחליף גבאים, ואל תגיד שאתה לא נותן כסף או משנה את כל המערכת. זה ממש נראה לי מסמך מרתק. אבל בואו נעבור באמת ליחס לרפורמים. הספר שהזכרתי קודם, של הרב גרינוולד, יש לו ארבעה פרקים, ואני נעזרתי בעיקר בפרק הראשון, שמדבר על חייו, שהפרק ממש עוסק בזה, ביחס לרפורמים. כתבתי רפורמר, כי לא מדובר על הרפורמים שלנו. הדבר שאני צריך להגיד, הרפורמים זה סוג של תנועה. והיום כל אחד נוהג לקרוא רפורמי למי שנמצא בציר של החידושים משמאלו. כל אחד, אם הוא מחדש יותר ממני, אז הרי הוא רפורמי, וזה שאני מחדש יותר מזה שמימיני, אז מבחינתו גם אני רפורמי. כך נהוג היום הציר. אז כמובן, לא מדובר על רפורמי כמילת גנאי, אלא רפורמי כתנועה פוליטית. תנועת התחדשות, לא יודע איך לקרוא לזה, זה א', ובית, פה כבר כשני השם, שכותב בדרך כלל רפורמים, זה במכתבים שלו לגרמניה. כי בהונגריה הם נקראים הנאולוגים. ויש פה בכלל הרבה דיון, זאת אומרת שאפילו התנועה הרפורמית היום, אני לא יודע עד כמה היא דומה לתנועה הרפורמית שלפני 150 שנה באירופה. הם מתחדשים, לא? אז בטח הם התחדשו מאז. בכל אופן, הוא נחשב, המהר"ם משיק נחשב, לממשיך החתם סופר, לחדש בסר מהתורה, למבצר חומות היהדות, וזה נכון בחלקו. הנה, המהר"ם משיק כותב, לא, אז זה אני אביא מספרו של יעקב כץ. הפרופסור יעקב כץ, נדמה לי שכבר הזכרנו מספרו סתם יינם, בשיעורים קודמים, באדמור מצאנז, אבל יש לו ספר בשם הקרע שלא נתאחה על פילוג הקהילות, וכך הוא כותב על המהר"ם משיק בספר הזה, ושני משפטים מקטע ארוך. המהר"ם משיק הודה שהפרצות שנפרצו בחומות המסורת דורשות תגובה. הכתיבה של זו, כן, של התגובה, חייבת להיקבע לדעתו על פי כללי ההלכה. זו אמירה מאוד מעניינת, שאומר להילחם בהם לפי ההלכה, ולא לכל מיני דברים לא נחתים. רבי הלל גזר איסור מוחלט על בדי כנסת שסתו בבניינם או בסדרי טקסיהם מן הציוויון המקובל. וקבע שלא רק שאני אצטרף אליהם פללים בהם, אמרנו הלל לכתישלן הלוחם הגנול, אלא אף אין לדרוך על מפתן שעריהם. אם זה הלכתי, מהר"ם משיק כנגד זה דן בפרוטרוט בשאלות השונות המתעוררות סביב השימוש בבניינים אלה. האם מותר להיכנס אליהם לפחות שלא בשעת קיום הטקסים? האם יש להקל בבית כנסת שנוהגים בו לפי כללי המסורת אם לא? וכי יוצא באלה. הוא אף הראה פנים להתפלל שם בשעת הדחק. בבית כנסת רפורמי, אם אין אפשרות אחרת. יתר על כן הוא נזף ממש ורבי הלל על שכינה בבתי כנסת הללו בתי עבודה זרה, לא בלכן את הטקסט של הרב משיק מקיצור, אלא רק מה שהוא כותב עליו. אך עיקר טיעוניו של הרב משיק כוונו נגד האיסור לשאת את הדרשה בלשון הגרמנית. אמרנו שבעצם המהר"ם משיק בעצמו דרש גרמנית. אז המלחמה ברפורמים כללה גם את זה, ואז אפשר להגיד שהוא היה גדול הלחומים. אבל מה שכן, חד משמעית, המהר"ם משיק כן היה חד משמעי, וזה בקרב על התפרדות הקהילות. אני אגיד על זה איזה משפט, למרות שאני חושב שאנחנו נעסוק בזה בעיקר בשיעור הבא. אני חושב, אני לא בטוח שהשיעור הבא, אבל אם לא הבא קצת אחריו, יעסוק ברשר הירש, שהוא בעצם, הוא היה מאוד ביניים בעניין מה מותר ומה אסור בעניין החידוש, וזה גם הפעולה בגרמניה שונה מאשר הפעולה בהונגריה, אבל הוא רצה להפריד את הקהילות. ומה זה אומר? בגרמניה, אמנציפציה, שוויון ליהודים, בא הממשל ואומר, אתם יכולים לעשות דברים, ואנחנו רוצים ייצוג, דברים שנתנו לכנסייה, אנחנו נותנים גם לקהילה היהודית, תייצגו את עצמכם, תסתדרו בענייני, בעיקר בענייני כספים, אני חייב לומר, אבל כל מיני נישואים, קבורה, כל מיני דברים כאלה, תעשו יהודי, דבר יהודי, ותזכו, המדינה לא תתערב לכם. ואז באו במלכות גרמניה ואומרת את זה ליהודים, אז בא רשר העיר, רשבת עורב מחוזי, ואומר, אנחנו לא רוצים נציגות של יהודים, אנחנו רוצים נציגות של, יש פה רוב רפורמי, שהם יהיו נציגות אחת, ואנחנו נהיה נציגות אחרת. הוא נתלה באיזה חוק הגרמני של הכנסייה, שמאפשר לגרמני לפרוש מהכנסייה ועדיין לקבל ייצוג דתי, ואז הוא אומר אותו דבר, אנחנו דורשים זכויות גם אצלנו לפרוש מהקהל הרפורמי ונקים קהל אחר, כנסייה אחרת משלנו. ומתנגד לו מאוד הרב אורתודוקסי לחלוטין מאוד, הרב של וירצבורג, הרב יצחק במברגר, שהוא אומר אנחנו עם אחד, אנחנו, אני אגיד את זה על מהסדר, מה הם יתערבו לנו, מה הם לא יתערבו לנו, אבל אנחנו בענייני צדקה, קבורה, כאלה, אנחנו יוצגים יחד, מה שאתם עושים יפצל את עם ישראל, יהיה פה שני עמים. וזה הוויכוח. הוויכוח הוא שונה בהונגריה, וגם בשלב הזה בהונגריה הוא בעצם לא ממש אפשרי אצל המדינה, וגם כשהוא כן אפשרי, הרי מדובר על איחוד הקהילה למה שמאפשר את המדינה, ולכן לא נכון להשוות את זה ממקום למקום. אבל גם השאלה הגדולה, אם אני רוצה להישאר עם אחד ולנסות להשליט את האורתודוקסיה, זה המפעל הגדול של הרשר הירש, אני אסביר להם, יהיה טעמי המצוות, אני אגיד לצעירים, או להגיד אין שום שיג ושיח, אנחנו נבנה חומה, אנחנו מתעסקים עם עצמנו, הפורשים שלא יקברו איתנו, שלא איתנו בענייני כספים, שלא איתנו בקופות צדקה, מה לנו ולהם? זאת השאלה, בית כנסת שלהם אסור לרגלינו לדרוך? זאת השאלה הגדולה. אז המהר"ם שיק הוא פה ממש, בבית כנסת שלהם מותר לדרוך? אנחנו נחדש דברים בבית כנסת כמו שפת הדיבור, שפת הדרשה, אבל את הקהילות טוב להפריד. ועכשיו 1877, הפרדת הקהילות בגרמניה, אף אחד לא שואל את המהר"ם שיק, אבל הוא גדול, זקן, פוסקי הונגריה, והוא מיוזמתו כותב מכתב לרב במברגר, שהרב במברגר הוא מי שמתווכח עם הרשר הירש, והוא רוצה לא להפריד את הקהילות. אז כותב הרב שיק, מנחם אב, אלף שונה, תף רי שלמד זין, לכבוד הרב הגאון, הגדול המפורסם בתורה ובעירה. תורתו, מורנו הרב יצחק בר במברגר שליט, האב בדין לקהילת קודש וירצבורג, במדינת אשכנז. אז אומנם אני מביא פה את כל הצדדים כלומד, חוקר, לא יודע איך לקרוא לזה, אז רק להעיר שהרב במברגר הוא סבא של הרב יצחק אונה, והרב יצחק אונה הוא סבא רבא של אשתי, סבא של חותני. אז אני פה את צד כמעט אפשר להגיד, אם כן אני אגיד שוויכוח פוליטי של 150 שנה דומה אך שונה, כן, לא לגזור אחד לאחד למה שקורה היום. אז כך בתשובה שם. כותב המהר"ם שיק, אנא זעירא מן חבריא, הוא מאוד מאוד מקטין את עצמו. אנא זעירא מן חבריא מרבנו הונגרין, שמעתי הקטגוריה בין תלמידי החכמים במדינת אשכנז, ולא מפני רמות רוחה דעית בי, ולא מפני שאני מכיר את כבודו ואת גדולתו של הדרת גאונו, יודע אני את מחר כי ואת גודל צדקתו ותורתו של פרי מעלתו נרוי היו. תראו איזה כבוד. ואפילו אחי, בכל מקום שיש חילול השם החדש, החלש, יאמר גיבור אני, אדברה במה רוחי וירווח לי. הנה שמעתי, ואז אני לא אקרא את זה מטעמי קיצור זמן. לא, אני כן, אני לא מתאפק. כמה משפטים. הנה שמעתי שמבטיחים במקרה שאם הרפורמים מבטיחים לאנשים הרעים אשר אין רצונם להיות פרוד מהם בכל עניינה של תורתנו הקדושה, מותר להיות אמם באגודה אחת, זה מה שאתה אומר. באמת לא ידעתי על מה הלב הדרת גאונו נרואי העיר, כי לדעתי פשוט וברור זה אסור לנו מן התורה ומן הכתובים מדברי חכמנו ז"ל, ומן המוסכם, וכן הוא הניסיון. עכשיו, זה לא סתם שהוא אומר הרבה דברים, אחד אחד הוא יפרט איפה זה בתורה, איפה זה בכתובים, איפה זה בחז"ל, איפה זה במוסכם, ואיפה בניסיון. כמובן, לא נמצא בשום מקום כזה התייחסות לרפורמים, ולא לקהילות, ולא לשאלה אם הקהילה צריכה להיות אחת או להתפצל. אז בואו נראה קצת. למשל, משה רבנו עליו השלום אמר במחלוקתו של קורח, סורו נא מעל אוהלי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם. אז הסור נע, טוב לסור, מהרשעים. אז כמובן, הראייה הזאת היא לא חד משמעית, כן? נגיד כך, מי אמר שזה הרפורמים, מי אמר שזה הקהילות, והנה בתי כנסת, אתה אומר, לא, לא. כל אופן הוא אומר, קורח לא היה עבד עבד הזרה, רק כופר בחלקי התורה, כמו אל הרפורמר בזמננו. והנה התורה מרבדה, והבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אז זה מן העמים, טוב ההבדלה. וזה אסור לנו גם מן הכתובים, באיזה כתיב לא לנו ולכן לבנות בית לאלוקינו, על צרי יהודה. קצת קיצוני. ואז אומר על הרמב״ם שאומר שמותר לקחת מהעקום לבנות בית כנסת, ומבואר, אבל מבואר על זה, בהגה שמעקום אבל לא ממומר. עכשיו, אם הם לגמרי מומרים, קודם הוא אמר הם כופרים בחלקי עבודה זרה, בחלקי היהדות ולא עובדי עבודה זרה. בכל אופן הם מספיק מומרים כדי לא לקבל מהם לבית כנסת, ולגבי הבית כברות הוא כותב, וכן אסור לנו להיות בשותפות בבית כברות, דהרי קמלנדה אסור לקבור רשע אצל צדיק, ואי אפשר בלי מלאכה גדולה להיות נשמר מזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה לא להיקבר ליד רפורמי, אז אתה יכול לעשות שורה ושורה, אבל זה כבר ויכוח, ואז בדיוק יש מקום בשורה שלך, והם רוצים לקבור רפורמי, ואתה מתחיל לריב כשמתו מותן לפניו, אז אל תיכנס לזה בכלל. ובזה חד משמעית הוא מהנלחמים בעד, אמר המשיק, בעד הפרדת הקהילות, שזה גם היה מין קו שאפשר לראות עד כמה נלחמים עם המחדשים. מקור 7 ג' זה לגבי כתוב, חופה עושים בחצר בית כנסת. ואז באים המחדשים ומכניסים את זה לבית כנסת, זה גם להיות כמו הנוצרים, וגם יותר מסודר, מה אנחנו ברברים בחוץ. ואז באו פוסקים להגיד שטוב לעשות בחצר בית כנסת, וחיפשו הלכות. למשל, הרב יהודה אסד ביהודה יעלה, גם בהונגריה, נותן 12 סיבות נדמה לי. מביא סיבות. למשל, הפסוק, עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל מיני כאלה סיבות, כן? אז אפשר להתווכח על כמה זה הלכתי. אמר המשיק, כותב, אין הלכה כזאת, אבל זה המנהג שלנו, ואלף, לא, אם אתה רוצה להידמת לגויים זה רע מאוד, ובית, אם יש לך מנהג, תקיים את מנהגך, והוא מסיים שם, ומעט אשר התחילו לשנות מנהגם, הדת הולך וחסור. הוא אומר, זה הבעיה, תקפיד על מנהגים, קיום לדת. וזה גם הרבה פעמים, בכל המשנים, אומרים גם דבר שלא הלכתי, אנחנו לא רוצים לשנות, זה בהחלט קריטריון. לגבי פטירתו, כאמור, הוא עונה, למרות שהוא כבר עיוור וחולה מאוד, יש לנו תשובה, הוא נפטר כאמור בראש חודש שבט, יום ד' לסדר ויגש, כן, אזור חנוכה, שנת תפריש למתת. החיים והשלום וכל טוב לרב הגאון, הרב קופל, יש פה שם ותאריך, מכתבו קיבלתי, כרגיל. ואם אמנם שאין אני בקו הבריאה, הוא מוטל על ארז דווי, אני לא כל כך מרגיש טוב ואני עומד למות. ואין אני משיב בלאו אחי, רק מפני הכבוד. וגם מפני שהשאלה היא שאלה גדולה, ודבר הזה לזאת יקרה, דה 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 דה, ואני רק רוצה להציע דעתי, כמו שכותב הרבה פעמים בצנותו, בשאלה הגדולה הזאת, וזהו מכתיב, שהוא על ארז דווי, לא מניח לעצמו לרגע אחד. מלימוד תורה ומלענות לרבים, אז כאמור זכה ותשובותיו מאוד התקבלו, הוא גם כל תשובה בשני עותקים, כן, אחד לשואל ואחד לדפוס, זכה ותשובותיו מאוד התקבלו, כל ישראל, שכל ישר, כתיבה בהירה, מסודרת מאוד, ובאמת, אמר המשיק, מהשמות הנישאים, כאחד מהרבנים הגדולים שעמדו לעם ישראל במאה ה-19, לפחות אחד מהפוסקים הגדולים, זכותו תגן עלינו, אמן.